יהודי מתאבל היום על חורבן שני בתי המקדש ומציין 1955 שנים לחורבן הבית השני באמירת קינות ובקריאת מגילת איכה. בבתי הכנסת ובבתי המדרשות מתאספים מאז שעות הבוקר רבים לאמירת הקינות. בשעה זו פוקדים המוני מתפללים את רחבת הכותל המערבי לאמירת הקינות ולקריאת מגילת איכה. המשטרה ערוכה ברחבת הכותל בכוחות מתוגברים בכל שטח העיר העתיקה ובדגש של רחבת הכותל. כתבנו לענייני משטרה בנצל עזרוביץ' מוסר כי ההגעה לכותל המערבי מתאפשרת באמצעות תחבורה ציבורית בלבד המתוגברת במהלך כל יום הצום. כאן בכל חי אנו משדרים במהלך היום תוכניות מיוחדות לתשעה באב. שיעורים נוספים על מהותו של יום צום תשעה באב והגדות החורבן ניתן לשמוע בכל חי מיוזיק בתדר 102.5 FM, באתר כל חי וביישומון, אפליקציה. את קבר רחל שבבית לחם ואת מערת המכפלה שבחברון פוקדים החל מאמש רבעות מתפללים שבאו לומר את הקינות ולהתפלל לישועת הפרט והכלל. הנה ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי מאיר מזוז, ששוחרר אתמול מבית החולים בקריאת מגילת איכה בבית מדרשו.
דמראי זכראי ירושלים ימיון יהום רודיה כל מהחמודיה אשר היו מנקדם בנפול עמה ביסר ואין עוזר לה.
הפלסטינים מדווחים כי שיגרו בשעה האחרונה רקטה מהעיר ג'נין לעבר היישוב רם און שבגלבוע. לפי שעה אין אישור לדיווח מגורם ישראלי. תחזית מזג האוויר, גם היום שוררים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. עד כאן חדשות כל חי.
על זה היה דובר ליבנו.
כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
חדש ימינו כקדם.
שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
אם היום נבכה, אז מחר לא נצטרך לבכות. הסיפור המפורסם, אתם יודעים שפעם עוברי הגבול סיפרו שיש להם נפטר בקופסה, והשומרים לא האמינו להם, פתחו את הקופסה וראו שיש בפנים כסף וזהב, והביאו אותם למלך, שם היה אפשר אפילו לתלות אותם, אז הם בחו, 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 בחו. אז אמרו להם השומרים, אם הייתם בוכים כשאתם הולכים עם הקופסה הזאת, אז לא היינו חושדים בכם. זה רק משל כמובן. הרעיון הוא, אם נבכה עכשיו, לא נצטרך לבכות אחר כך. אם היום נשב במסגן, בבית הכנסת, עם הספר, ונקרא לאט לאט, ובאמת באמת נבכה, זה יחסוך לנו בכי. אני לא רוצה חס ושלום לפתוח פה לשטן, אבל אם אנחנו נראה את ההיסטוריה העקובה מדם והעגומה של עם ישראל, לכל ההיסטוריה הקשה הזו היה שורש. השורש של ההיסטוריה הזו זה תשעה באב, נחרב בית המקדש, ומאז עם ישראל הולך מדחי לדחי, לפעמים יותר טוב, לפעמים יותר גרוע. אבל טוב באמת, באמת טוב ככה, כמו שהיה בזמן דוד המלך, בזמן שלמה המלך, הטוב הזה יהיה לנו, כשיבנה בית המקדש מחדש. איך ייבנה בית המקדש מחדש? האם אנחנו צריכים טרקטורים? אנחנו צריכים מהנדסים? אנחנו צריכים חברות בנייה? לא. אנחנו צריכים באמת, בכל הלב, בכנות, להתחבר, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים בית המקדש. אנחנו רוצים את הגאולה, אנא ממך, אנא ממך, בוכים, מצטערים, כל מה שראים בקינות, באמת קורא את הלב. לא רוצים להגיד קינות, אנחנו נגיד קינות עד שזה ייגמר, השנה, ריבונו של עולם, תגמור עם הפרשייה הזאת, אנחנו רוצים שנה הבאה להיות בבית המקדש, עם קורבנות, עם שמחה. בבקשה, ריבונו של עולם, אנחנו באמת, 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 באמת רוצים.
שבח הגאולה, עם הרב חנוך גבהרד.
שבת מסוס ליבנו, עם הרב מרדכי נויגרשל.
היום תשעה באב, יום שלא מברכים איש את רעהו לשלום. כמסורת מדי שנה בשנה בתשעה באב, אנחנו נהיה פה אחרי הקדמה ארוכה קצת, עם שאלות השומעים, ונשתדל לענות כמיטב יכולתנו, אני מניח באופן טבעי שהשאלות תהיינה סביב ענייני דיומה. יום זה חרבו ארמוני, יום זה יבקיון בניי. על מה בוכים? על חורבן בית המקדש, על חורבן בית ראשון שממנו לא נרפאינו, כי גם כשנבנה בית שני לא היה גדול כבודו כמו הבית הראשון, ובחנוכת הבית השני הזקנים שעוד זכו את הבית הראשון בכו, בשעה שהצעירים שמחו כי הם לא הרגישו את מה שהפסידו בבניין בית שני כשלא היה דומה לבית ראשון. אבל היה בית שני, וכשחרב בית שני, אם כתוב בסוף חורבן בית ראשון תבעו בארץ שעריה, הרי אם חורבן בית שני שנסגרו השערים והשפע האלוקי שיורד לעולם התחיל לרדת רק בדרכים הכלכלות, דרך חלונות ודרך חרקים, ואין לך יום שאין ברכתו מרובה משל חברו. ולכן הוסיפו לקינות של תשעה באב כל מיני צירופים של כל מיני צרות שבאו על עם ישראל, במסעות הצלב, בעלילות השנות, גזרות רנו, גזרות תתנו, כל מיני גזרות שהיו ברחבי העולם היהודי, וכמה מגדולי ישראל גם חיברו קינות שהמליצו לומר אותם אחרי הקינות, קינות על חורבן יהדות אירופה. אם זו הקינה של הרב וייסמנדל, או הקינה של הרב מאורלוי, או הקינה של הרב הלפרין מלונדון, ועוד. כי אל היום הזה מצטרף הכל. ואומנם הכל התחיל מחורבן בית המקדש, ושם השורש הרוחני, שתורגם לסבל פיזי רב דורות, אבל החורבן כפי שהיה בדור האחרון, פיזית, לא היה דומה לו בהיסטוריה בכלל. וכבר אמר הגאון מווילנה, כתוב כי חלה גם ילדה ציון את בניה, שבמהלך שהגלות דומה להיריון ולידה. כמו שבמהלך ההיריון יש כאבים פה, כאבים שם, וכשמתקרבת הלידה, כל הכאבים באים ביחד, כך במהלך הגלות יש פורענות פה, פורענות שם, עלילה פה, עלילה שם, אבל לקראת סוף הגלות, לקראת הגאולה, לקראת הלידה, כל הכאבים יבואו ביחד. כבר אמר החפץ חיים שמלחמת העולם הראשונה הייתה מלחמת גוג ומגוג בסיבובה הראשון, ואמר שהסיבוב השני יהיה הרבה יותר נורא, והחפץ חיים נפטר כבר אחרי שעלה הצורר לשלטון בגרמניה, אבל לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה. אבל הוא ידע מה ניבא. והרב דסלר כותב במכתב מליהו חלק ג' עמוד 348, שעל הניסיונות האלה, כפי שהיו לנרצחים בחורבן הגדול, אמרו החכמים ייתי ולא אחמיני, יבוא ואנחנו לא רוצים להיות בשעה שיבוא. ובאמת היה נורא, והיום בתקופת בית ראשון, בית שני, גם מבחינת הסבל הפיזי חוץ מהחורבן הרוחני. ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהם. נבוזרדן רצח המונים בבית ראשון, וטיטוס המונים בבית שני, ובתורמלכה נרצחו המונים, ובביתר נרצחו המונים. אבל לא הייתה שם גזירת השמדה על כל כלל ישראל. בבית שני, בזמן החורבן, היה יישוב יהודי גדול, ועולם תורה פורח בבבל כבר. הרי מבבל לא עלו לארץ ישראל עם בניית בית שני יותר מכמה עשרות אלפים. ורבים מאוד נשארו מפוזרים בגולה, ואליהם לא הגיעה ידם של הרומאים שהשיגה בין המיצרים את יושבי ירושלים וארץ ישראל. והרבי מפיאסצנה כותב, באש קודש, הספר שיצא על פי המחברת, או מתוך המחברת, שהוא כתב כל מוצאי שבת את דברי התורה, שהוא היה אומר בשבת בגטו ורשה. והוא כותב שם באחד המקומות בשנת תשע"א. אינני יודע למה אנשים שואלים היום שאלות? הרי כבר היה לו עולמים בחורבן ירושלים ובחורבן ביתר. זה מה שהוא כתב בשנת תפשין א'. בשנת תפשין ג' הוא אומר, מה שכתבתי נכון לגבי מה שהיה עד שלהי תפשין ב'. אבל מה שקורה משלהי תפשין ב', לפי מה שלמדתי בדברי ימי ישראל, במדרשים ובתלמודים, כזה לא היה. וכאמור, הוא לא ידע מה קורה מחוץ לגטו ורשה. כשאנחנו מסתכלים על המכלול, גם אנחנו לא יודעים את הכל. ככל שלומדים יותר, לא יודעים כמה שאנחנו יודעים פחות. הרי זה ים של איסורים שהוא בבחינת מים שאין להם סוף. חוץ מהרציחות הנוראות. הרב דסלר במכתב אליהו עמוד 348, במכתב שהוא כתב על חורבן כלם, הוא שואל, מה פשר האיסורים האלה? הרי הם לא ביקשו מאיתנו להמיר דת, ואם לא יארגו אותנו. באורך כל ההיסטוריה, כשזאת הייתה המטרה, הייתה אפשרות לקדש שם שמיים ולמות במקום להמיר דת, אבל פה גם את זה לא נתנו. הם לא לאמונה דרשו. הרגו את כולם, כמאמין, ככופר. אז מה? אומר הרב דסלר, זה היה ניסיון של לקפות משיח. לא לקדש שם שמיים לעיני העולם, אלא איך כל אחד יקדש שם שמיים בליבו, בינו לבין עצמו, כשאף אחד לא רואה, אף אחד לא מוחא כפיים, רק הוא והקדוש ברוך הוא. על הייסורים הללו, אומר הרב דסלר, אמרו, חכמים, ייתי ולא אחמיני. זה ייסורי עקבות משיח. מזה פחדו גדולי האמוראים, וגדולי הלבבות של הדור שלנו, עברו את זה ועמדו בזה. כך הרב דסלר מבין את האירועים האלה. כלומר, ברור שמדובר פה במשהו שאין לשאר כמה שהוא נורא והיום, וכמה שהוא שונה. מלחמות מן הסוג הזה שייכות לעמלק. המלחמות של אחרית הימים של גוג ומגוג שייכות לסוג של עמלק. שהרי כתוב בחז"ל שהמלחמות האחרונות תהיינה עם עמלק. שאין השם שלם ואין הכיסא שלם כל זמן שעמלק בעולם. אנחנו נראה שאכן הייתה פה תכונות של עמלק. אמרו לכו ונחסידם מגוי. אבל לא רק זה, גם לא ייזכר שם ישראל עוד. מה שמלמדים על נושא תיאוריית הגזע, זה הטעיה. הייתה תיאוריית גזע, במסגרתה הרגו את הצוענים, לא כל כך הרבה, אבל הרגו את הצוענים, הרבה יותר מה שצריך כמובן, אם בכלל צריך. בכלל לא צריך, כמובן. הרבה יותר משמעל אפשר לעלות על הדעת. הרגו כמה עשרות אלפי צוענים, אולי יותר מ-100 אלף. אבל הרגו אותם. כך מטפלים בגזע נחות. אבל את היהודים לא רק הרגו, אלא גם השפילו, וגם התעללו, וגם לחמו כנגד סממנים יהודים, זקנים, פאות, טליתות, תפילין, כיסאות של ברית מילה, שופרות, בתי כנסת, ספרי תורה. הרי הכל התחיל בשרפת בתי כנסת. כמו שמספר יוסף שלר מקרקוב, שביום הכיפורים הראשון של המלחמה, תפסו אותם בפודגוז'ה, פרוור של קרקוב, מתפללים בבית פרטי, שם הם היו גרים, במקום אחר כך יסדו הגרמנים את הגטו, והביאו אותם מפודגוז'ה, הביאו אותם לקזימיר, למלא חול בשוחות שנחפרו להגנה, ובצהריים לקחו אותה ליצחוק אייזיקסול, שכבר היה מלא יהודים נוספים, שם במקום הזה, הם ראו שהגרמנים סוחבים יהודי בשם גלזמן, שהיה איש אגרוף בקהילה, אדם חזק מאוד, לקחו ספר תורה לעיני כולם, גללו אותו על הרצפה, ואמרו לו לזהם את הספר. הוא לא היה מוכן בשום אופן. והם הרגו, התעללו בו והיכו אותו, ואולי מוכן בשום אופן, עד שיצא נשמתו שם במקום. מה זה? מה פשע ההתעללות בתינוקות? מצד שני, הם גם הרגו. גם זה היה. הם רצו לעקור את היהדות ואת היהודי. כי קודם כל הגרמנים ידעו מה שלא כולם מכירים בכך היום. שיהדות זה דת ולאום ביחד. אין אדם כמו בכל עולם אחר, בכל דת אחרת, בכל לאום אחר. אדם יכול להיות צרפתי, בין לדת, סליחה, נוצרי, בין לדת, בין הלאום הצרפתי, מוסלמי בין הלאום הצרפתי, מוסלמי בין הלאום הבריטי, נוצרי בין הלאום הבריטי, אבל אדם לא יכול להיות יהודי בין לאום אחר חוץ מאשר יהדות. ולכן אם אתה רוצה לעקור את הנצרות, אתה לא צריך לעקור את הצרפתים או את הבריטים. אבל אם אתה רוצה לעקור את היהדות, אתה צריך לעקור את היהודים. זה הולך ביחד. זה פסיק רשע ולא ימות. זה תרי רעין דלא מתפרשים. את הסוד הזה שיהדות זה דת ולאום ביחד, גם הם ידעו. וממילא הם הבינו שיהודי לא יכול להפסיק להיות יהודי. והם הבינו שגם לא שייך להתגייר. הם הבינו שתהליך גיור צריך להיות ארוך מאוד, והם לא שייכים אלינו, ואנחנו לא שייכים אליהם. הם הרגו גם גיירי צדק כמובן, כי הם נחשבו כיהודים בכל מקרה. כי הגיור הוא תהליך מאוד מאוד מיוחד, ולכן הוא תהליך ארוך כזה. כי צריך לגלות שיש לו נשמה יהודית. כי אי אפשר לעבור מלאום ללאום, אפשר לעבור מדת לדת. הגרמנים ידעו את מה שפה במדינת ישראל לא כולם מבינים, שיהודי זה דת ולאום ביחד. ולכן צריך גם להרוג, וגם לעקור את האמונה, וגם לעקור את הדת. יצא ספר בשנות ה-40, שנקרא 1984. הספר הזה הוא אוטופיה של איך יראה העולם במציאות שבו השלטון הסובייטי של סטלין ישלוט על כל העולם. חבר הספר קראו לו בלייר, השם הספרותי שלו היה ג'ורג' אוול. ספר שהופץ בעשרות מיליוני עותקים ברחבי העולם, בכל השפות. ספר זה מתואר כיצד האח הגדול, Big Brother is watching you, שולט על הכל, שולט על בני אדם, שולט על המלחמות משני הצדדים, מנהל אותם, כשכדאי לו שתהיה מלחמה, שולט על הכלכלה עד הפרט האחרון, שולט על התרבות עד הפרט האחרון, שולט על הדת שאותה הוא עקר לגמרי עד הפרט האחרון, שולט על הלאומים, שולט על המחשבות של האנשים, על הדיבורים של האנשים, על הפרנסה של האנשים, על הנישואין של האנשים, על הילדים של האנשים, הכל, 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 הכל. יש איזה אחד אופוזיציונר שקוראו לו וינסטון סמית, והוא מורד. לא דברים גדולים. כותב בסתר כמה מילים נגד הביג ברדר, ומיד משמיד את זה. הוא מדבר על עצמו. הוא חושב שלא יודעים, אבל יודעים. הוא חושב שלא רואים, אבל רואים. הוא חושב שלא שומעים, אבל שומעים. כי בכל מקום משקיפים. ואז יום אחד מחליטים לסיים את המשחק, לוקחים אותו ומביאים אותו למסתריון לענייני האמת לחינוך מחדש. עם מכות חשמל ועם עינויים ועם שטיפות מוח. ומסבירים לו שמה שהמפלגה אומרת זה נכון. ויש לו מחנך שקוראים לו אבריאן. המחנך הזה בא ואומר לו, כמה זה 2 + 2? אומר 4. ואם המפלגה אומר שזה 5, אומר זה בכל זאת 4. והוא מעביר אותו תהליך שבסופו של דבר הוא מסכים ש2 + 2 זה 5, אם ככה המפלגה אומרת. ואז הוא שואל יום אחד את אותו אבריאן, תגיד לי מתי יהרגו אותי? מתי אתם תראו בי? הוא אומר לו פה משפט מדהים. ואנחנו נראה בך בסוף, אל תדאג. אבל אם אנחנו יורים בך עכשיו, אנחנו הפסדנו. כי בינתיים רחשנו רק את המוח שלך. את הלב עוד לא רחשנו. אתה צריך לאהוב את הביג ברדר. והספר מסתיים במילים, suddenly Smith felt that he loved the big brother. הגרמנים רצו את הלב. הם רצו את הכל. הם רצו שלא ייזכר שם ישראל עוד. ואחר כך יארגו אותנו. ובתוך תאי הגזים, כפי שמעיד פיליפ מילר, שהיה 3.5 שנים בתוך מתקני השמדה באושוויץ ובירקנאו, כאחד מהזונדר קומנדו. תמיד שמעו קולות שצעקות שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. כך מעיד דוקטור יצחק הרד, שהיה יושב ראש יד ושם, על טרבלינקה, סוביבור ובלז'ץ. כך מעיד יעקב מרוקו על מיידנק. תמיד שמעו שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. מה זה אומר? זאת אומרת, אתה הפסדת, את הלב לא קיבלת. למה הוא רצה את הלב? כי הוא רצה שלא יזכר שם ישראל עוד. מי זה? זה המלאק. כשהמן בא וביקש להשמיד, להרוג ולאבד, אז להשמיד, להרוג, זה את הלאום, את הגוף. לאבד, זה את הדת. שכנגדה גם יצא המן כמיתם המסורת של המלאק, ודתיהם שונות מכל עם. הרי המלאק הגיע למדבר כדי לעכב את מתן תורה. אחרי שהמלאק היה במצרים בדמותו של בלעם, הרי בלעם ובלק ביחד זה המלאק, וגם שם הוא לא הסתפק בהריגת הגופות, כל הבן הילוד היה הורת השליחו, אלא הוא רצה להטמיע אותם בשער ה-50 של תומעה. ו-50 משם לא יוצאים, 50 זה נצח. זה המלאק. ולכן הוא בא אחרי שיצאו מצרים לפני מתן תורה. הבבלים, היו בבלים, התכונה שלהם כפי שבאה לידי ביטוי בצלם שראה נבוכדנצר, בראש, בבל, ראש של זהב, זהב עשו לעגל, הכוח של בבל היה עבודה זרה, כמו שמתואר בתחילת דניאל, שנבוכדנצר היה יבואן של אשפים וכוסמים ומחשפים. רומי, ברגליים, אדום ברגליים של הצלם, מברזל, כוח הרס, אילי ברזל שנוקחים את החומות, להרוס, אדמה חרוכה, מדיניות של טקטיקת מלחמה שהם המציאו, לשרוף, להרוס, פרס, החומר, שקיעה בחומר, סעודת אחשוורוש, בבלים, רצו לשלוט ולהשליט את העבודה הזרה שלהם בכל מקום, כמו שציוו לכולם להשתחוות לצלם ובקעת דורה. הרומאים רצו לשלוט ולהרוס כל חלקה טובה. המלאק לא מסתפק בהריגת הגוף, אלא הוא רוצה גם לעצור את מתן תורה, הוא רוצה שלא ייזכר שם ישראל עוד, הוא רוצה גם לעקור את הדת, כי דתיהם שונות מכל עם. כזה היה המן, כזה היה המלאק, וכזה היה היטלר. כאן הייתה בעליל מלחמת המלאק. המלאק יודע שדת ולאום זה חד. המלאק יודע שישראל ואורייתא חד הם. ואם רוצים לעקור, צריך לעקור גם את התורה. וזאת הייתה המטרה המרכזית של הגרמנים, כמו שזאת הייתה המטרה המרכזית של המלאק. מאיפה יודעים שזאת הייתה המטרה המרכזית של המלאק? המלאק היה מתאבד. משל העם בתירות תחת. כל מי שבא, פחד לגשת. המלאק קפץ לתוך הנשרף, אבל קירר את האמבטי. עכשיו מבינים למה המלאק הוא כל כך נורא, כי איך אתה יכול ללחם נגדו? הוא לא מפחד למות, הוא מוכן למות. המלאק הוא רע בעצם, כי רוצח בשביל הממון, תן לו, הרצח זה לא המטרה, זה האמצעי. הוא ישיג את הממון באמצעי אחר, הוא לא יהרוג. המלאק, זאת המטרה שלו, המתאבד זאת המטרה שלו, זה רע בעצם. אותו דבר במלחמת המעפילים, כמו שכתוב בפרשת השבוע, בדברים מבית. ויצא המלאקי והכנני לקראתם, כתוב בפרשת שלח ובפרשת השבוע, בדברים פרק א' פסוק מבית כתוב, ויקו אתכם כאשר תעשנה הדבורים. אומר רש"י, מה דבורה מכה ומתה, כך גם המלאק. זה רע בעצם. רואים את זה אצל הגרמנים, רואים את זה בעליל. הרי כולם דנים מה הייתה המטרה המרכזית של היטלר. שטחי זה נראה לשלוט את העולם, על העולם, הנה הוא סיפח את אוסטריה וסיפח את חבל הריין וחבל הרור וסיפח את צ'כיה ושלט על סלובקיה וכבש את פולין וכבש את ארצות השפלה וכבש את נורווגיה וכבש את צרפת. ואחר כך את החלק האירופאי של ברית המועצות, הוא רצה לכבוש את העולם, רק שם הוא נעצר. לא. לא. אומר סבסטיאן הפנר, בספר שנקרא The Meaning of Hitler, גרמני, הרי ברור שהמטרה העיקרית של היטלר הייתה להרוג את היהודים, שהרי בשעה שהוא הלך ונסוג בכל החזיתות, והמשאבים שלו הלכו והצטמצמו, ולא היה דנק להרים את המטוסים, ולכן השמיים נשלטו על ידי האמריקאים והבריטים, הרי לגרמנים היו מטוסי סילון, והם יכולו לנקות את השמיים. אם המטוסי הסילון עולים לשמיים, מטוסי הבוכלה לא היו בכלל יכולים להמריא. הם היו נופלים כמו זבובים לפני מטוסי הסילון הגרמנים. אבל לא היה להם דלק. אבל היה להם מספיק דלק בשביל הרכבות להרוג את יהודי הונגריה ברגע האחרון. לא היו קרונות רכבות בשביל להביא ציוד לחיילים, בשביל להעביר טנקים לשדה הקרב. אבל היה מספיק קרונות בשביל להעביר יהודים מכל המקומות, גם ברגעים האחרונים. וברגעים שאחרי האחרונים, כשהצבא האדום מצד אחד היה בגבולות גרמניה, והצבא האמריקאי והבריטי בגבולות גרמניה מצד שני, לקחו את שרידי היהודים מהמחנות והובילו אותם באמצעות כוח אדם במצעדי מוות. וכשכבר הושגה הפסקת אש, וכשכבר נחתם כתב כניעה בשביעי במאי 1945, עדיין הרגו יהודים. זה הדבר האחרון שעוד המשיך. כלומר, זאת הייתה המטרה המרכזית שלהם. הם היו מוכנים להפסיד במלחמה, להרפות מהמאמצים להחזיק מעמד בה כדי להרוג יהודים. זה לא התכונה של עם בתירו תחת, של כאשר תעשה נען דבורים, האם זה לא התכונה של המלאק? בצד להשמיד ולהרוג, אבל גם לאבד, לאבד את שמם, לאבד את זכרם, לעקור את הכל מן השורש. ועל המלאק כתוב, זכור את אשר עשה לך המלאק. מאיפה צץ פתאום המלאק בגרמניה? כתוב בפרק עדר רבי אליעזר. אל תהילים פי גימל. שיר מזמור לאסף. אלוהים אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל, כי הנה אויביך יהמיון, ומסניך נשאו ראש. על עמך ירים וסוד, התייעצו על צפוניך. אמרו לכו ונפרידה מגוי, ולא ייזכר שם ישראל עוד. מי? עולי אדום וישמעאלים, מואב ואגרים, גבל עמון ועמלק, פלשת עם יושבי צור. אשר אמרו נרשע לנו את נאות אלוקים. אומר רבי אליעזר בן הורקנוס בפרק ממדלת בפרק דרב לזר. כשבא סנחריב לארץ ישראל ברחו ממנו 10 עמים, וברחו למדבר והתערבבו בישמעאלים. ואלו הם עולי אדום וישמעאלים, מואב ואגרים, גבל עמון ועמלק, פלשת עם יושבי צור. כלומר, ידעו, והוא חוזר ואומר במפורש, המלאק ברח למדבר והתערבב בישמעאלים. אז ידעו לנו שהמלאק מורבב בישמעאלים. אומר הארי הקדוש, בדברה מובאים במגלה עמוקוס, והם כמדומני ב... תם קוף נון חט, וריש נון חט טעמים על פרשת ואת חנן, הפסוק הראשון. כתוב בכתבי הארי, הוא אומר, עשיו נמשל לשור, זה כלומת זה לעומת יוסף בכור שור הדר לו, המלאק נמשל לחמור, בנימין, ישמעאל נמשל לחמור, שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור, והמלאק נמשל לכלב. זה מה שקרה לאסתר כשביקשה מעט כלב יחידתי, כשהיא דיברה על החשבירוש, וזאת הייתה טעות, כי החשבירוש לא היה הכלב, המן היה הכלב, אי אפשר להחליף. כששור וחמור נפגשים, מהפנימיות שלהם יוצא כלב. פנימיות של חמור, האותיות הפנימיות של חמור מם וב, האות הפנימית של שור זה וב, מם וב ועוד וב זה 40, זה 52, 52 זה כלב. כשעשיו וישמעאל ייפגשו, יוצא מתוכם המלאק. מתי עשיו וישמעאל נפגשים? אז כתוב בפרשת תולדות, וירא עשיו כרעות בנות כנען, בני יצחק אביו, וילך אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל, אל נשב לו לאישה. שואל אור החיים, ישמעאל לקח את המחלה הזאת. הרי הוא לא גירש את האנשים המרגיזות. אומר אור החיים, זה לא היה מצד כיבוד אביהם. כי שום כיבוד אביהם אין כאן אם הוא משאיר את האנשים המרגיזות. זה לא היה אכפת לו. אבל הוא פחד שבגלל שאין דעתם של ההורים נוחה מנשותיו, הברכות של אבא לא יחולו על הילדים שיצאו מהנשים המרגיזות. אז לכן הוא לקח את מחלת בת ישמעאל, כדי ששותפות עם ישמעאל תגרום שהברכה על חרבך תחיה תחול עליהם. כתוב פה באורח חיים הקדוש, כשעשיו וישמעאל נפגשים, אז הברכה של על חרבך תחיה מגיעה לתוצאה של המפגש הזה. מקום אחר אומר אורח חיים הקדוש, על פרשת שמות, על הפסוק והירד להצילו. הוא אומר, בני ישראל היו במצרים, ירדו אל ממתת שערי תומה, כמו שאמרנו, הרי בלעם היה היועץ שעשה את זה. הם רצו לרדת לשער, הוא רצה שירדו לשער החמישים. והירד להצילו, ירדתי לשער הממתת והוצאתי אותם. כי אם הם נשארים לשער החמישים, הם לא היו יכולים לצאת. שואל אור החיים, אז למה חיכו עד השער ה-49? וכי מגיעים עד גבול התהום, למה לא לקחו מקדם ביטחון? למה לא הוציאו אותם משם 47-48? אומר אור החיים, כנגד כל שער שהם נכנסו ולא נפלו בתוכו, הם קיבלו כלומתו שער של קדושה, כי הם הוציאו משם את ניצוצות הקדושה. אבל אם הם היו נופלים משער 50, הם לא היו יכולים להוציא ממנו את ניצוצות הקדושה. לא היה בכוחם, כי הם עוד לא קיבלו תורה. ולכן חבל היה להוציא אותם ב-47-48, הם מפסידים את השער 49 של קדושה, שניתן להם זה כלומת זה. אבל שער 50 לא יכול. אומר אור החיים, זה היה בגלל שהם לא היו עדיין בני תורה, עוד לא קיבלו תורה. אבל לקראת אחרית הימים, הם יפלו בשער 50. כשהם יפלו בשער 50, באחרית הימים יוכלו לצאת ולהפוך אותו לשער 50 בקדושה, כי הם כבר יהיו בני תורה. מה גורם ששער החמישים יהפוך לשער החמישים בקדושה? בני תורה. כי התורה ניתנה ביום החמישים. התורה ניתנה ביום החמישים. גם בפורים, כשהם היו מאוימים להשמיד ולהרוג ולאבד. והמן האגגי האמלייקי רצה לו להפיל אותם לשער החמישים. והפעם ניסו לעשות את זה עם משתה אחשורוש, עם שקיעה בחומר. יש הרבה דרכים להגיע לשער החמישים. אפשר להגיע דרך משתה אחשורוש, אפשר להגיע דרך אושוויץ ובירקנאו. ולכן הוא בנה עץ גבוה 50 אמה. אבל בפורים הם חזרו וקיבלו את התורה, וממילא היה ונהפוכו. וממילא הם קיבלו את השער 50 בקדושה. וזה מה שכתוב במגילה, שהימים האלה נזכרים ונעשים, וכתוב בחזל, כל המועדים בטלים חוץ מ יום הכיפורים, שזה הסוף של מתן תורה שניתנה ביום ה-50, וחג הפורים, ששם הגיעו לשער ה-50 בקדושה, הפכו את השער ה-50, את העץ גבוה 50 אמה, מקדושה, מטומאה לקדושה. העמלייקים רצו להרוג אותנו בחניקה, בנשימה, לנצל את הנשימה, את כוח החיים. נשימה מלשון נשמת חיים, דרך הנשימה, על ידי גזים, כאלה או אחרים. אחד תחמוץ את הפחמן, בתחבלין כסו בעבור בלשץ וחיל המנור, ובו מסיירת הגז בכל מקום, וציקלון בי במיידנק, ובאושוויץ בבירקנאו. גם הישמעאלים בדרכם של היהודים מבבל, מירושלים לבבל, נתנו להם נודות נפוחים מלאים אוויר, ובא האוויר וביקה קריסיהם, שוב על ידי הנשימה, ניצול הנשימה, לא יודע איזה אוויר זה היה. וזה היה כבר אחרי שסנחריב הגיע, וזה היה אחרי שהלכו המלאק במדבר והתערבבו בישמעאלים, כבר אז היה מעורבב בישמעאלים המלאק. לקראת אחרית הימים, שוב אני חוזר ואומר, עשיו וישמעאל נפגשים, ומתוכם יוצא הכלב, יוצא המלאק. והמלאק שוב בא לנסות להשמיד, כמו במדבר, גם את הגוף וגם את הרוח. גם את עם ישראל וגם את התומעה ואת התורה לעקור מהם. זה מה שרצו הגרמנים מכל הכיוונים. להרוס את עולם התורה, להרוס את התורה, להילחם כנגד סמני קדושה, להילחם כנגד קיום המצוות, ולהרוג את הגופות גם כן. זה מהסמנים של המלאק. ואיך? הסמל על ידי חניקה. הגמרא במסכת שבת דנה, מדוע מתים אנשים במיטת אסכרה? מה היא מיטת אסכרה, אומרת הגמרא? היא מתחילה במעיים ומסתיימת בפה. כשנכנסו רבותינו לקרם של ביבנה, היו שם רבי יהודה, ראש המדברים בכל מקום, רבי אלעזר ורבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי. אמרו, מפני מה המיטה זו מתחילה במעיים ונגמרת בפה? אומר המהר"ל, מדוע הם דנים דווקא על מיטה זו? כי כל מיטה ממיטה באיזה איבר, אבל זו שממיטה בפה, הפה זה האדם שבאדם, ממילא מדובר בחטא שפוגע באדם שבאדם. רבי יהודה בר אילאי אומר, בגלל ביטול תורה. רבי אלעזר ורבי יוסי אומר, בגלל שאוכלים מאכלים שאינם מתוקנים, לא מפרישים תרומות ומעשרות. רבי יהודה בר אילאי אומר, באבון לשון הרע. רבי אלעזר ורבי יוסי אומר, באבון מאכלים שאינם מתוקנים. רבי שמעון בר יוחאי אומר, באבון ביטול תורה. שואל הגמרא, אז למה תינוקות שבית רבן מתים? ואת הגמרא, בזמן שצדיקים בדור, צדיקים מתים באבון הדור. בזמן שאין צדיקים בדור, תינוקות של בית רבן מתים באבון הדור. גם בתאי הגזים מתו תינוקות של בית רבן, ומתו צדיקים גם כן. והכל היה בפה, באדם שבאדם, בנשימה, בגז. הגמרא במקום אחר אומרת שאסכרה זה הקשה שבמיטות. וכאן מסבירים לנו גם למה. כי זה פוגע באדם שבאדם. זה היה המאבק עם המלאק. על תינוקות של בית רבן. על גדולי תורה. על הכירת עולם התורה. ותוך כל זה הייתה גבורה גדולה. כשיהודים בתוך המחנות למדו תורה, מה שיכלו, אם מצאו דף גמרא, זה עובר מיד ליד. אם היה מישהו שידע בעל פה, הוא למד בקול. ואחרים הצטרפו אליו, התפללו. באושוויץ תקעו בשופר. יש ספר כזה של אישה שכתבה את זיכרונותיה, והספר נקרא, באושוויץ תקענו בשופר. הדליקו נרות חנוכה. עזרו איש לרעהו יעזור, תמכו אחד בשני, חילקו מפרוסת לחמם האחרונה למי שנראה להם זקוק לזה יותר, גם אם לא הכירו אותו לפניכם. חיפו אחד על השני, תוך כדי סיכון עצמי. ידועות שתי אנשים שהיינו קוראים את המלאכיות של אושוויץ, טילה יוגל, צילה אורליאן, לאחר מכן סורוצקין, ששתיהן ביחד היו בבית החולים, במחנה האנשים, בבירקנאו, והצילו הרבה מאוד חיי בנות, בנות יהודיות, בצורות שונות, מתחת לאפם של הגרמנים. כשמראים את הלכידות האמיתית שהייתה בין יהודים, כשהם אמרו לכו ונחיד על מגוי, רצו לשבור את הלאום היהודי ולעקור אותו. כשיש תורה, אז קודשא בריך הוא, שמע ישראל ותאי הגזים. ישראל, העזרה ההדדית של כל ישראל אחים, ואורייתא, מסירות נפש למצוות, חד הם. זאת הייתה התשובה, התשובה הישירה לגרמנים. ולכן כשאומרים לנו למה צריך לזכור, זכור את אשר עשה לך עמלק. איך זוכרים? מחדירים לתוך עצמנו את הידיעה שזאת תהיה הנקמה בגויים, לקומם מחדש את ההריסות שהם רצו להרוס. ובית יהודים יצאו מהחורבן מוקים וחבולים. מוקים וחבולים. מעשה שטן הצליח להרוג שליש מן העם היהודי. אבל הנותרים שנותרו חזרו ובנו את בית ישראל. חזרו והקימו משפחות. חזרו וחינכו ילדים לתורה וליראה. וגם מבין אלה שלא אספו את הכוחות, כולל אלה שלפני כן כבר היו רחוקים מקיום מצוות, הילדים שלהם, הנכדים שלהם, מתחילים לבוא. ואיך אמר לי פעם, מורי ורבי רבי אלזקס, אמר לי, בוא אני אגיד לך מה קורה. אנחנו אמר לי, פגשתי ברחוב, אז יש לו מוריד מסך, כשהמסך ירד, אלה שנמצאים מצד אחד, יהיו פה, ואלה שנמצאים מצד שני, הלכו לאיבוד, ואנחנו מחזיקים את המסך, הם מבריחים כמה שיותר נשמות. מי ייתן ושליחותנו זו תצליח. ומלבד עצם ההצלה, נקיים גם את זכור את אשר עשה לך עמלק והידור גדול. תודה רבה.
כולם לעבר מצודת אנטוניה! קדימה!
את צרה היא ליעקב!
ואז נחרב הבית. הפקת ענק בלעדית בהשתתפות מיטב שדרני כל חי.
אוי אנשים, קראו קריאה בבקדיכם, בבית השם.
מסע מרגש ומרתק במנהרת הזמן, המתאר את סיפורה של משפחה בירושלים הנצורה, בימי חורבן בית שני.
אין אוכל, נגזר על כולנו למות ברעב.
ואז נחרב הבית.
אוי לעיניי שחורות בזבב הזאת.
הדרמה שתכניס אתכם אל תחושת הכאב וצער החורבן ואל הציפייה לבניין בית המקדש. 9 באב ב-14:00 רק כאן בקול חי. 9 באב בקול חי. ב-13:00 מגלות לגאולה. הרב מנחם ברוד בסיום מסכת והתוועדות עם רבנים, ראשי ישיבות ומשפיעים. ב-14:00 ואז נחרב הבית. מיטב שדרני קול חי בהפקה מרגשת ועוצמתית על חורבן בית שני. ב-16:00 ותחיש לגאולה. מתחזקים ומחזקים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. ב-18:00 נחמו נחמו עמי עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין. וב-21:00 חוזרים ללימוד התורה. הרב בנימין מילצקי בשיעור הדף היומי. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. שבת מסוס ליבנו עם הרב מרדכי נויגרשל.
אנחנו עכשיו עם שאלות של השומעים, שאלות בענייני היום, שאלות בענייני השעה. 9 באב. 9 באב שבו אנחנו מקוננים על כל הצרות שהיו לעם ישראל במהלך השנים שמאז חורבן בית ראשון ועד ימינו. כי גם מחורבן בית ראשון לא נרפאנו, כי גם כשנבנה בית שני, זה לא היה מה שהיו מצפים שיהיה. לא יתקיים גדול יהיה כבוד הבית האחרון יותר מן הראשון עדיין בבניין בית שני. ובבניין בית שני אפשר היה לראות שתי קבוצות. היו הצעירים שלא ראו את בית ראשון בתפארתו, והם סמכו מאוד. הנה יש לנו בית מקדש. והיו את הזקנים, הזקנים שזכו את בית המקדש הראשון, וראו שזה ממש ממש לא אותו דבר, והם בכו, משום שהם הבינו את מה שכתוב בגמרא, שראויים היו ישראל לעשות להם ניסים בימי עזרה, כמו בימי יציאת מצרים, אלא שגרם החטא, והם כבר ראו את תוצאות של גרימת החטא, אבל בכל זאת בית שני היה, והיו כהנים בעבודתם, ולווים בשירם ובזמרם, וישראל במעמדם, והקריבו קורבנות, והייתה אבן שתייה, במקום בית קודשי הקודשים, וכהנים גדולים נכנסו מדי שנה ביום הכיפורים לפני ולפנים, וראו ניסים ונפלאות, כי מי שלא היה ראוי נכנס ולא יצא, כלומר עוצמת הקדושה הייתה עדיין גבוהה עד מאוד. ואז חרב בית שני. בית שני חרב בגלל שנאת חינם, וכפי שאמרנו, שנאת חינם, מה זה שנאת חינם? למה השנאה הייתה בחינם? אולי לפני שנמשיך נאמר עוד פעם את הטלפון שפה, 03-593-93 לשאלותיכם. גילוי השנאה כפי שמופיע בגמרא מופיע בכמה צורות, אבל בעיקר במעשה של קמצא ובר קמצא, שם יש שני גילויי שנאה. גילוי השנאה של בעל הבית לבר קמצא, וגילוי השנאה של בר קמצא לכלל ישראל. אלה היו שנאות נוראות, שהביאו חורבן נורא, אבל למה קוראים לזה שנאת חינם? מדוע זה בחינם? הרי אנחנו לא יודעים מה היה הרקע לשנאה שבין בעל הסעודה, הבריון, המלבין פני האדם האחר, ולו גם לא כל כך חברו ברבים. אז למה קוראים לזה חינם? שנאה שאינה ראויה, חוץ מאשר מסנך, השם אסנה, וחוץ מאשר אלה שמותר לסנוע, אז כל שנאה היא לא ראויה. למה צריך להגיד שזה שנאת חינם, כשזה ממש לא בחינם? הרי הגמרא אומרת, בוא ונראה כמה גדול כוחה של בושה, שסייע הקדוש ברוך הוא לבר קמצא, שהתבייש להחריב את ביתנו, ולהגלותינו מארצנו, ולשרוף את היכלינו. אלא מה תאמר השנאה של בר קמצא, שבגללה רץ לרומי, והביא עלינו את הרומאים ואת החורבן? זה ודאי לא בחינם. כי הנה, כמו שאמרנו, הבושה. זה לא היה ראוי להגיב בצורה כל כך קיצונית, אבל חינם זה לא היה. כמדומה שהתשובה נמצאת במקום אחר. שאלנו, מה פתאום בר קמצא הלך לרומאים בגלל שזה בעל הבית אחד בריון, העליב אותו? התשובה היא שהוא אמר שגדולי ישראל ישבו שם ושתקו. ומדשת כי רבון נשמע מנניחה להו. למה הם באמת שתקו? למה זכריה בן אבקולס כל כך כל כך התפעל ממה שיאמרו? כי הם פחדו. כי הבריונים היו שם. וכמו רבי יוחנן בן זכאי שלא יכול היה לצאת מחשש שמא יהרגו אותו. ממילא השנאה הייתה שנאת עם הארץ לתלמידי חכמים. וזאת שנאת חינם. הרי מה עשו לך תלמידי חכמים? אלא מה אתה מקנה בהם? הרי גם אתה יכול להיות. הרי תורה מונחת בקרן זווית. אנחנו פונים לשאלה הראשונה.
טוב.
כן, בבקשה.
שומעים, מדברת כאן מורה. רציתי לשאול, לדעת הרב, האם וכיצד כדאי ללמד ולהזכיר את נושא השואה אצל ילדים בגילאים שונים בדור שלנו? היו
נקרא?
כמה סיפורים של, של כל מיני סיוטים שהיו לילדים וכולי. אז רציתי לשמוע מה דעת הרב.
למה את מתכוונת גילאים שונים?
אני אומרת, יכול להיות שתהיה התייחסות, שתהיה תשובה שונה לגילאים שונים.
לאיזה גיל את מתכוונת? לאיזה גיל?
נוער.
נוער. הבנתי, נוער גדול.
אני אומרת, אני רוצה לשמוע, מעניין אותי לשמוע על כל הגילאים, כאילו אם יש התייחסות שונה, כמובן לכל גיל.
ככל שמדובר בילדים קטנים, יש לפחות או להימנע מסיפורי זוועה, ויש להרבות בסיפורי גבורה רוחנית. בין אדם לחבר. בוודאי שלא דרך קומיקס. הקומיקסים על החורבן ועל השואה מעלים לי את לחץ אדם אל גבול הסכנה. זה פשוט לעשות מהדברים זול ולעג וכלס. באמצעות, בהזדמנויות רציניות. לא ישירות, לא בתור הכרזה, עכשיו אנחנו מדברים על השואה. אפשר גם בעשרה בטבת לדבר בימים המיועדים לכך, אבל הכל כחלק מהחיים. אנחנו שמענו על החורבן הגדול כשנולדנו וגדלנו בתוך זה. ואני לא חושב שחסר לנו שמחת חיים כתוצאה מזה. למי שחסר זה לא בגלל זה. ההפך. אנחנו ראינו את ההורים שלנו, אנחנו ראינו את כל הסביבה שלנו, אנחנו גדלנו בתוך ענן. כשהיינו ילדים, אז כל הסביב, רוב האנשים סביבנו היו יוצאי החורבן. וכששאלו, על כל שאלה הייתה התשובה, כי הוא היה בלאגר. לאגר זה מחנה. כששאלנו למה לאדון שטרן כל כך אוהב את הילדים כשלא אין ילדים, אז הוא אומר, כי הוא היה בלאגר. והילדים שלו הלכו שם. או למה הצלם ברחוב סמילנסקי בנתניה, היה שם אדם שאינו שפוי בדעתו, שהיה עומד עם צלמניה כזאת ישנה שמכיסים את הראש ומכסים יומם ולילה ברחוב סמילנסקי בנתניה. מה הוא עושה שם? הוא מחפש את הילדים שלו, הוא רוצה לצלם אותם. ולמה כל הזמן ברחוב סמילנסקי? כי הוא היה בלאגר. למה גברת מסוימת שהייתה רצה ברחוב רוטשילד בתל אביב, כשאנחנו היינו מתארחים שם אצל הדודות שלנו כל שנה כמה שבועות, למה היא בשעה 6:30 בבוקר רצה ברחוב רוטשילד וצועקת כמו משוגעת? כי היא משוגעת. למה היא משוגעת? כי היא הייתה בלאגר. הייתה בלאגר, זו הייתה תשובה להכל. אנחנו גדלנו בתוך זה. היום, שכבר הדור שלי הוא, אנחנו כבר גם כן מבוגרים, ועוד כמה שנים גם זה לא יהיה, צריך לספר סיפורי גבורה. עכשיו, כשהילדים גדלים יותר, בני נוער, לא צריך לחשוש לרגישות היתר שלהם. ממש לא צריך לחשוש. הרי ילד בגיל 13 אמור לקרוא עם כל ההרגשות את מגילת איכה. והוא אמור ללמוד את מדרשי חז"ל על מגילת איכה. והוא אמור לשמוע את כל, לא רק לקרוא את הפסוק של אם תאכלנה נשים פריין עוללי טיפוחים, אם יהרג במקדש השם כהן ונביא, את הפסוק של ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהם, אלא גם את התיאורים שחז"ל מתארים, כולל 40 קבין של מוח על אבן אחת, והוא יכול לשאול, והוא אמור לשאול, איך הגיעו לשם 40 קבין של מוח. ואז אפשר להגיד לו שגם הגרמנים נהגו לקחת ילדים ברגליים ולהטיח להם את הראש לכותל. לא לילדים קטנים, אבל מגיל 13 ומעלה כבר הם מחויבים בהלכה, ומן הסתם ההלכה קבעה שזה לא יזיק להם, אלא אדרבה. וחוץ מזה, איזה טעם יש לסיפורי הגבורה, אם לא נדע באילו תנאים הם נעשו? כשאנחנו נגיד שאדם, כמו שאמרתי קודם בשיחה, שאדם נתן לחברו פרוסת לחם כשהוא חשב שהוא זקוק לה יותר, איזו משמעות תהיה לזה אם לא נתאר קודם את הרעב הנורא? שאימא שלי הייתה אומרת שיש פסוק באיכה שהיא מבינה יותר טוב מירמיהו הנביא. שאלתי אותה איזה דיבורים האלה? היא אומרת, פשוט, כתוב, טובים היו חללי חרב מחללי רעב. מאיפה ירמיהו ידע? הוא לא היה במצור, הוא היה בענתות. אלא מה, הוא שמע, הוא ראה את המוזלמנים שברחו משם, הוא קיבל בנבואה, אבל הוא לא הרגיש בעצמו. אנחנו הרגשנו בעצמנו. כשהגרמנים ירו במישהו והרגו בו, כולם קינאו בו, כי הוא מת פעם אחת, ואנחנו היינו מיתים והולכים כל הזמן. אז על רקע זה, כשאדם נותן מהמנה שלו, מלחמו הדל, למישהו שנראה לו שהוא זקוק לא פחות ממנו, יש לזה משמעות אחרת.
כן, זה מאוד מובן. הייתה גם אמירה, סתם היה דיון כזה בין המורות, אז הייתה אמירה שדי לנו בצער שגרמו לנו כל הרשעים בזמנם, למה אנחנו צריכים היום לעורר צער בימים כתיקונם, אני לא מדברת על
תשעה באב. אני חוזר ושאל שוב, למה לא שואלים את זה על מגילת איכה? למה לא שואלים את זה? הרב אלישיב תמיד היה מתלונן שאנשים באים אליו לחפש כל מיני קולות בהלכות בין המיצרים, ואף פעם לא באו אליו בשבעת ימי אבלות, שזה אותו גדר. למה לא שואלים את זה המגילת איכה? בגלל שזה יותר רחוק? אבל חז"ל חייבו אותנו להרגיש. כן? אז מה השאלה הזאת? חוץ מזה צריך להבין שני דברים. קודם כל, האנשים האלה רוצים שיזכרו את מה שהם עברו. הרבי מרצפרט, שמחו אלעזר אלברשטם, הבן הצעיר של הדברי חיים, הגיע לאושוויץ, ולקחו אותו ישר לאזור ההשמדה בבירקנאו, לתאי הגזים. ושם בחדר ההתפשטות בתוך תאי הגזים, הוא ראה את רבי יהושע רוזנבלום, אדם שהציבו אותו בזונדר קומנדו, והוא שם היה בתוך החדר כדי לאסוף אחר כך את הבגדים, זה היה התפקיד שלו, חלק מהתפקידים שלו. שאל, ניגש אליו הרבי מרצפרט ואמר לו, אני משביע אותך, תגיד לי מה קורה פה. הוא אמר לו, רבי, הגיע הזמן להגיד וידוי. אז הוא ביקש ממנו שלושה דברים. א', הוא ביקש ממנו, תרשה לי להישאר בתלית קטן. ב', הוא ביקש ממנו, תביא לי קצת מים לפני שאני אומר וידוי. ג', הוא אמר לו, אתה תחיה, אתה תצא מפה. ואני מבקש ממך, תספר לכולם מה שהיה כאן. רבי יהושע רוזנבלום יצא משם. ועד יומו האחרון, הוא היה חבר בחברה קדישה של חיפה. שאלו אותו למה. הוא אומר, הכריחו אותי הגרמנים לטפל בגופות לא כפי שההלכה מחייבת שם בתוך הקרמטוריום. אני מתקן את זה כל החיים. לרבי מרצפרט, לבן של דברי חיים, היה הרבה מאוד דברים בראש. אבל הבקשה שלו הייתה, תדאג שידעו, תדאג לספר. אז אם להם חשוב היה שיזכרו, למה לא חשוב גם כן? חוץ מזה, ברגע שאנחנו מבינים שיש פה איזשהו גילוי של עמלק, כמו המן, אז אם יש מצווה בפורים לימים האלה, נזכרים ונעשים, אז אמנם את הטוב נקבל ואת הרע לא נקבל, שעל ספר איוב, בגלל שהיה שם ניצחון, אנחנו נספר, הייתה אמנם בסופו של דבר הישרדות, אבל זה היה ניצחון פירוס נורא והיום, את זה לא נספר? וחוץ מזה...
אולי באמת אנחנו לא מספיק יודעים מה התכלית של הזכור את אשר עשה לך עמלק.
אז צריך ללמוד את זה. אז צריך ללמוד.
כן.
יש פילוסוף בריטי בשם וייטהייד שאמר שמי שלא לומד מההיסטוריה צריך לעבור אותה בעצמו. ואצלנו אומרים שכשלא לומדים אז הקדוש ברוך הוא בוכה ואומר לשווא הכיתי את בניי, מוסר לא לקחו.
טוב,
יישר
כוח, תודה רבה.
בשורות טובות. אנחנו לקראת סיום השעה הראשונה, ומיד אחרי החדשות אנחנו שוב כאן, אני מבין שיש עוד כמה על הקו שימתינו לאחרי החדשות, והאחרים יכולים להתקשר כבר עכשיו, 03-593-93.
על זה היודו וליבנו
כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה תשעה באב בכל חי
חדש ימינו כקדם על זה היודו וליבנו
כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה תשעה באב בכל חי
חדש ימינו כקדם
כולם לעבר מצודת אנטוניה קדימה
עת צרה היא ליעקב
ואז נחרב הבית הפקת ענק בלעדית בהשתתפות מיטב שדרני כל חי
אוי אנשים קראו קריאה בפקדיכם
מסע מרגש ומרתק במנהרת הזמן המתאר את סיפורה של משפחה בירושלים הנצורה בימי חורבן בית שני
אין אוכל נגזר על כולנו למות ברעב
ואז נחרב הבית
אוי לידי שעוד בזבזות
הדרמה שתכניס אתכם אל תחושת הכאב וצער החורבן ואל הציפייה לבניין בית המקדש תשעה באב בשתיים בצהריים רק כאן בכל חי תשעה באב בכל חי באחד בצהריים מגלות לגאולה הרב מנחם ברוד בסיום מסכת והתוועדות עם רבנים ראשי ישיבות ומשפיעים בשתיים ואז נחרב הבית מיטב שדרני כל חי בהפקה מרגשת ועוצמתית על חורבן בית שני בארבע ותחיש לגאולה מתחזקים ומחזקים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון בשש נחמו נחמו עמי עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין ובתשע בערב חוזרים ללימוד התורה הרב בנימין מילצקי בשיעור הדף היומי
כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה.
על זה היודו וליבנו.
כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
חדש ימינו כקדם.
חדשות כל חי, השעה 12.
היום צום תשעה באב, באולפן נדב הרוש.